הפרשה בעצם היא ממש לב הנאום של משה רבנו עליו השלום. הוא מתחיל בבקשה של משה בתחנונים להיכנס לארץ ישראל. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוקים, אתה אחירות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ אשר יעשה כמעשיך, וכי גבורותיך אברנה וירא את הארץ הטובה, אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. אברנה וירא, אומרים חז"ל, הוא בעצם ביקש שתי בקשות, לעבור ולראות, האם תפילתו בסוף נתקבלה?
לא. הרב אמר שבאיזשהו לא אופן כן, כשהגדילו את הארץ אחר כך, אז...
באיזה אופן כן?
עם ראובן גד
וחצי אופן ש... כן?
שהם עברו לעבר הירדן, ואז זה גם היה...
אבל הרב... יש עוד משהו שאפשר לראות?
הוא כן רואה, הוא לא עובר.
יפה. הוא ביקש שאברנה ויראה, הוא קיבל, הוא אמר, אתה לא תוכל לעבור, אבל הוא ראה בעיניך, זה פסוק אף זין. אשר אומר לו, תשמע, רב לך, עלה ראש הפסגה וסע עיניך, ימה וצפונה ותימנה ומזרחה הוא ראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. זאת אומרת, משה רבנו מקבל בעצם חצי תפילה, ככה רש"י אומר. ביקשת ממני וראה את הארץ הטובה, אני מראה לך את כולה. כן, בכבוד.
חלק מהתפילה שלו זה לראות גם את בית המקדש, לא?
זה, תראה, הפשט לפחות, נכון. אבל הוא רואה את, מכל המקדש, הוא רואה את הכל, הוא רואה את כל הארץ, הוא מראה לו ממש אחד אחד, הוא מראה את כולה. גם את המקום שבו בדבר השם ייבנה בית המקדש, הוא מראה לו. וכבר דיברנו על זה כמה פעמים, שהראייה היא חלק מהקשר. ומשה רבנו לא נכנס לארץ פיזית, הוא לא עובר את הירדן, אבל הוא רואה בעיניים. והראייה של משה בעיניים היא גם שייכות של משה רבנו בעצמו לארץ ישראל, כמו שאמרתם, וזה גם סולל דרך או מטיב עם עם ישראל כולו. זה שמשה נכנס לארץ דרך העיניים, זה אומר שבאופן מסוים הדרגה שמשה קיימת בארץ ישראל. זה אולי מה שבאמת אפשר לראובן וגד להרחיב את הגבול כדי לכלול גם את מקום קבורת משה. דווקא בזכות העובדה שיש ראייה, שיש קשר עין, אז אפשר גם להרחיב את הגבול בסופו של דבר, גם אל מקום קבורת משה, כמו שמשה עצמו אומר שבט גד, ברוך מרחיב גד, שהיה הגבול, מתפשט והולך לצד מזרח, אומר רש"י. אז מכאן ראיה מאוד חשובה, שאין תפילה שלא נענית, אין תפילה שלא פועלת. ייתכן שלא כולה פועלת, אבל לפחות חציה פועלת, לפחות חלק פועל. זה דבר חשוב מאוד. אחרי שבאמת, גם דרך אגב, זאת אומרת, משה אומר, והתעבר השם בי למענכם. למה זה למען עם ישראל?
מה שאמרנו לשעבר. שכאילו זה כדי שלעם ישראל יהיה את האפשר, כאילו, אני לא ממש זוכרת את הפרט, אבל כאילו ש... שהכניסה שלנו של הארץ לא תעשה טוב.
כן, שיש משהו בכניסה של משה לארץ שלא עושה טוב. שמה?
שעם ישראל צריך להחליף הנהגה.
או, שכדי שהכניסה לארץ לא תהיה מסוכנת מדי, היא תהיה בדרגה שעם ישראל ראוי לה כרגע, משה רבנו אסור שיכנס לארץ, כי זה יהיה דרגה גבוהה מדי, וזה עלול להביא את עם ישראל לשבר. לכן, למען עם ישראל, משה לא נכנס. יש גם מדרש מדהים, על המעבר שבין משה ויהושע, אולי אנחנו נביא אותו לרגע שנייה. מדרש כאן והתחנן, אז ממש התנחומה מספר סיפור שלם שקשור לעניין הזה, אז בואו נראה ביחד. רגע. כן. אומר המדרש, והתעבר השם בי למענכם, אומר ככה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אחרי שמשה מבקש והולך ל... ומגיע מכאן ומשם, דרך המלאכים וכו', לא משנה, ואז, ואמר לו, סליחה, הקדוש ברוך הוא למשה, משה, שתי שבועות נשבעתי. אני הבטחתי שתי הבטחות. אחת שתמות, ואחת שלא לאבד את ישראל. או יש איזשהו גרסה אחרת שלאבד את ישראל. אחת שעם ישראל לא נכנס, אחת שאתה. לבטל את שתיהם אי אפשר. אם תרצה אתה לחיות ויעובדו ישראל מוטב. זאת אומרת, כזה ברוך הוא למשה, יש שתי אפשרויות, או שאתה נכנס ועם ישראל מת, או שאתה מת, עם ישראל נכנס. שימו לב, מה עונה משה לקדוש ברוך הוא? אמר לפניו, ריבוני, בעלילה אתה בא אליי? אתה עושה צחוק? משה אומר לו, יובד משה ואלף כמוהו, ועל יובד אחד מישראל. אבל בהתחלה הוא אומר לו איזשהו משפט מעניין. בעילה, אתה בא אליי, אתה תופס החבל בשני ראשים. משה אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה עושה צחוק, אתה מחזיק את החבל בשני הקצוות שלו. ואז הוא אומר, יובד משה ואלף כמוהו, ועל יובד אחד מישראל. אין סיכוי שאני, על חשבון עם ישראל, מחפש איזה משהו שהוא עבורי. ואז בהמשך, אומר משה, סליחה, השם אומר לו, נקרא עוד ככה בדילוג, אמר לו ככה עלתה במחשבה, וכן מנהגו של עולם, דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו. באופן עמוק, קודם כל אומר לו, הדור הזה צריך פרנס אחר. זה לא מתאים להנהגה שלך. כל דור עם הדורשים שלו, כל דור עם המנהיגים, הפרנסים שלו, דור דור ומנהיגיו. עד עכשיו היה חלקך לשרת לפניי. ועכשיו עבד חלקך והגיעה השעה של יהושע תמידך לשרת. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה באמת חשוב לך עם ישראל, אתה חייב להרפות, כי זה הזמן של יהושע. אמר לפניו, משה אומר ליהושע, לקדוש ברוך הוא, אם מפני יהושע אני מת, אלך ואהיה לו תלמיד. אם זה הבעיה, שיהושע צריך להניג את עם ישראל, אז אני מוכן להיות תלמיד של יהושע, שום בעיה. אני מוכן להיות תחת יהושע. אם זה הבעיה שאני אוכל לבוא לארץ דרך יהושע, אני מוכן. שנייה אחת. בקיצור, אז הוא אומר, אני מוכן להיות תלמיד של יהושע, מצוין. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לעשות כך, לך עשה. אין בעיה, אם אתה רוצה, אני מוכן. עכשיו שימו לב לסיפור. עמד משה והשכים לפתחו של יהושע. היה יהושע יושב ודורש, ועמד משה, וכפף קומתו, והניח ידו על פיו, הוא התכופף, ושם איזה מסכה על הפה, וככה לא ראו אותו, ונתעלמו עיניו של יהושע, ולא ראו אותו, כדי שיצטער וישלים עצמו למיטה, הכוונה, תכף נראה, כדי שמשה רבנו יצטער, תכף נראה למה. והלכו ישראל אצל משה, לפתחו, ללמוד תורה, באו לאוהל של משה, אמרו להם, משה הלך ליהושע. הלכו ליהושע, ומצאו בפתחו של יהושע, והיה יהושע יושב ומשה עומד. הם רואים את משה עומד, מתכופף עם יד על הפה, ואת יהושע דורש, יושב ודורש, ומשה עומד. ואז הציבור, האנשים, מתחילים לצעוק. ואמרו לו, ליהושע, מעלתה לבך שמשה רבנו עומד ואתה יושב, אתה לא מתבייש? אתה יושב ומשה רבך עומד? כיוון שתלה עיניו, יהושע הרים את העיניים, ראה, הוא רואה את משה רבנו עומד. מיד קרא בגדיו וצעק ובכה, ואמר רבי רבי אבי אבי ואדוני. יהושע מתחרט, מצטער מאוד. אמרו ישראל למשה, משה רבנו, למדנו תורה, אנחנו רוצים שאתה תלמד אותנו. אמר להם, אין לי רשות. הייתה פה סגירה שאני התלמיד של יהושע. אמרו לו, אין, אנו מניחים אותך. לא, אנחנו לא מסכימים. אתה חייב למדת לנו תורה. יצתה בת קול ואמרה להם, לימדו מיהושע, וקבלו עליכם לשב ללמוד מיהושע. אין ברירה, הקדוש ברוך הוא כך החליט, שצריכים ללמוד מיהושע. אוקיי, והיה, סליחה, ישב יהושע בראש ומשה בימינו ובני אהרון משמאלו. והיה יהושע יושב ודורש לפני משה. ואז, בתוך כדי הדרשה, שימו לב למעבר. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי נתן, בשעה שאמר יהושע ברוך אשר בחר בצדיקים, ניטלו מסורות חוכמה ממשה וניתנו ליהושע. ולא היה יודע משה מה היה יהושע דורש. משה פתאום, בן רגע, לא מצליח להבין. אחר שעמדו ישראל מישיבה, אמרו למשה, סתן לנו את, 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 את התורה, יש גם גרסה אחרת, שהם ביקשו פירוש. אמר להם, איני יודע מה אשיב לכם. והיה משה רבנו נכשל ונופל, לא מצליח להבין כלום, והולך ונופל, הולך ונופל. באותה שעה אמר משה, ריבון העולמים, עד עכשיו ביקשתי חיים, ועכשיו הרי נפשי נתונה לך. משה רבנו מפנים, מסכים, שהוא יעבור מן העולם. זה המדרש, שבעצם מה שמשה מבקש, ניתן לו, אבל ניתן בצורה שמשה מבין, שבאמת ההנהגה עוברת ליהושע, ולכן הוא צריך לראות את הארץ, הוא עולה לראש הפסגה, הוא רואה, אבל הוא לא עובר את הירדן למען עם ישראל בשביל. ובהמשך גם כמובן, בצוות יהושע וחזקהו ואמצהו. אתה צריך להעביר ולחזק את, 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 את יהושע בהנהגה, כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. זה בעצם פתיחת הפרשה. ההחלטה הסופית, שבעצם יהושע הוא זה שאמור להוביל ולהניג את עם ישראל בכניסה לארץ, ומשה רבנו צריך להשלים עם הנקודה הזאת, זאת אומרת, יכול לזכות לראות את הארץ, הוא לא יכול לזכות לעבור אל הארץ הטובה שהוא רוצה לעבור. ואז מתחיל נאום, זאת אומרת, עד כאן זה היה בעצם איזשהו תיאור של דו שיח בין משה לבין הקדוש ברוך הוא, מכאן ואילך, משה רבנו ממשיך את הנאום של פרשת דברים, ושם הוא מוכיח את ישראל על שמירת התורה, על נאמנות לתורה. כן, בכבוד.
זה שזה מתחיל הנאום שלו על האזהרות, וזה ואתה, כאילו, עם וו החיבור, זה מתקשר להתחלת הנאום או לתפילה?
אני לא יודע. לי, אנחנו יודעים שבאמת, כחזל אומרים, שאיפה שכתוב וו ו, אז זה מוסיף הראשון, אמנם כתוב שם אלה ואלה, זאת אומרת, ההבדל זה בין אלה הדברים לבין ואלה, לא נח ואתה פה, זה רק הוו. ואלה, זה אמור להוסיף על הראשונים. אבל זה באמת נשמע שיש קשר בין הדברים. זאת אומרת, דווקא, אולי דווקא בגלל שבאמת ההנהגה עוברת, לכן מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, קודם משה רבנו היה איש התורה. הוא זה שבאמת היה אפשר דרכו להיות קשורים. עכשיו, דווקא עכשיו, כשיש ההנהגה של יהושע, יש הרבה יותר חשיבות להיות נאמנים, להיות צמודים לתורה, לשמוע את החוקים ואת המשפטים, מכיוון שההנהגה עוברת מהנהגה של אדם להנהגה של תוכן, כביכול, כי יהושע הוא לא איש האלוקים, הוא לא כמו משה רבנו, אולי זה הכן לבב, דווקא בגלל מה שאמרתי עכשיו, דווקא בגלל זה שאני לא עובר לארץ, אני ממש מפציר בכם לשמוע על החוקים ועל המשפטים, למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ וכו'. זאת אומרת, יש איזשהו, נקרא איזו רגישות, או איזו סכנה, דווקא בגלל שאני לא עובר איתכם את הירדן.
תודה.
בסדר? גם בהמשך יש ממש עזרות גדולות על דבקות בתורה, על הקפדה על התורה, לא להוסיף, לא לגרוע, ושוב, דווקא בגלל שהשראת השכינה היא פחות גלויה דרך יהושע, אז צריכים הרבה יותר להיות צמודים לשלטון החוק, לחוקים, למשפטים, גם בהמשך פרק ד', ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה, ואמרו, רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול, אשר לו אלוקים קרובים אליו, כאשם אלוקנו בכל קוראינו אליו, אז זה אחד קרבת אלוקים, ומי גוי גדול, אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. זאת אומרת, יש פה איזה מין מסר כפול כל הזמן, דבקות בהשם ודבקות בתורה. דבקות בקדוש ברוך הוא, ודבקות בחוקים, במשפטים. איזה תורה גדולה. הדבר הזה לא היה מודגש בזמן משה רבנו, כי בזמן משה רבנו זה הלך ביחד. הדבקות בהשם הייתה יחד עם דבקות בתורה. עכשיו זה כאילו שתי משימות. יש משימה אחת, כותרת, דבקות בהשם, איך עושים את זה? דרך החוקים והמשפטים הצדיקים שכתובים בתורה. ולכן גם בהמשך, פסוקים הבאים, זה בעצם עזרה לא לשכוח את מעמד הר סיני. רק ישם עליך, ושמור נפשך, מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו, ולכך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך, זוכות את הסוגיה בקידושין, על העברת התורה מדור לדור. אז פה כתוב בניך, וזה גם בנותיך, אין על זה דרשה בניכם ולא בנותיכם, את הזכירה שמעמד הר סיני צריכים להעביר לכולם, כדי להיות קשורים בקשר של אמונה בקדוש ברוך הוא. מה צריכים להודיע? פסוק הבא, פסוק י', יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, ואמור השם אליי, הקל לי את העם, ואשמיעם את דבריי, אשר הילמדון ליראה אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה, ואת ביניהם ילמדון. זאת אומרת, צריכים בקיצור להעביר את הדבקות הזאת, את הקשר הזה, את ההתגלות של מעמד הר סיני, מדור לדור, כדי, תודה רבה, ישר כוח. תודה. כדי שיהיה אפשר באמת להעביר את החוויה הזאת, צריכים להעביר אותה מדור לדור, גם לבנים.
הרב, זה
ואז מגיע תיאור ארוך.
זה שהדבקות בהשם והדבקות בתורה הם נפרדו, זה לא כאילו ירידה, כאילו זה לא מה שאנחנו מחפשים עכשיו לאחד, דווקא כאילו הרוח וההלכה
כזו. לא, זה לא, לא, נכון, זה לא באמת הפרדה. הכוונה, יש כותרת ויש דרך. הדרך כרגע היא לא דרך התגלות חיה, כי עכשיו משה רבנו הולך לפנות את המקום שלו, אלא היא דרך התורה. הדרך להיות דבק בהשם, ידבקות דרך שמו, דרך התורה. כן, לכן כאן משה חוזר שוב על מעמד הר סיני, כדי שיהיה ברור שאנחנו לא שוכחים, גם אם הדור הזה רובו לא היה בהר סיני, כי כל מי שהיה אז בוגר, הוא כבר מת. אז דווקא בגלל שזה דור שלא היה בהר סיני, לפחות היה קטן, היה אז צעיר, וצריכים הרבה יותר לשים לב שלא לשכוח את מעמד הר סיני בשום פנים ואופן. זה משימה מאוד, מאוד קשה, מאוד חשובה. כן, לכן כאן משה רבנו חוזר שוב על לב הדברים, על אותם דברים שהשם אמר לעם ישראל בשינויים קלים, כדי שזה יהיה ברור שזה בעצם גולת הכותרת, זה מגילת יסוד של הקשר בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. הוא גם מדגיש מאוד כאן אצלנו, שהשם אמר את זה לכם, הוא לא אמר את זה לי, הוא אמר את זה לכם. נקרא שוב את, את הפסוקים, ותקרבון, סליחה, לפני כן, באמור השם אליי, פסוק י' של, של, של פרק ד', הקהלי את העם, את, את העם והשמיעם את דבריי, אשר ימדנו לראה אותי וכו'. ואז ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וידבר השם אליכם מתוך האש. כל דברים אתם, אתם שומעים, בתמונה אינכם רואים, זולתי קול, ויגד לכם את בריתו. בקיצור ולעניין, כל המעמד הזה הוא בכלל לא היה איתי. כבר הוכחנו שבאופן פשוט לפחות, משה רבנו היה בזמן הדברים הללו, היה עם העם. הוא הלך, זאת אומרת, ירד, להזיר את העם, ואז כבר לא הוא אמר, כשמשה רבנו נמצא עם העם, בכוונה, כדי שלא יהיה מצב שמישהו חושב בטעות, שזה איזושהי אשליה. דרך משה או משהו, משה נמצא איתם כשהשם אומר להם את העניין הזה. אז כל זה כדי לומר, בשלב מעבר שבין משה ויהושע, הדבקות בתורה היא הדרך להיות דבק, דבק בהשם. גם בהמשך, הזרות גדולות לגבי לא עבודה זרה. שוב?
מודגש פעמיים שהם לא ראו בהר סיני כלום, שזה היה רק לשמוע.
נכון. 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 גם כתוב, רואים את הקולות בספר שמות. זאת אומרת, מה שהם בעצם הצליחו לראות את כל השם. הם לא ראו את מראה השם, כמובן, כי לא יראני האדם ואחד. כדי שלא יהיה מצב שמישהו חושב בטעות שזה איזושהי אשליה כזו או אחרת. גם בהמשך יש ממש הרחבה גדולה של עשרת הדיברות. כן, בפרק היי, שם זה בעצם מגיע שוב, שם הוא ככה מתאר ממש את החוקים ואת המשפטים, נקרא את זה גם שם. בתחילת פרק זה עליית רביעי, ויקרא משה אל כל ישראל ואומר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דבר באוזניכם היום, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. זאת אומרת, זה לא רק לימוד, זה גם, אנחנו רוצים שאתם גם תעשו את זה. השם אלוקים קראת עמנו ברית בחורב, לא את אבותינו וכו', דיבר איתנו. אנוכי עומד בין השם וביניכם בעת ההיא. להגיד לכם את דבר השם, זה היה בהמשך כמובן, כי ירתם מפני האש ולא עליתם בהר למור, ואז הוא ממש אומר, את עשרת הדיברות בשינויים קלים, בשבת יש שם כתוב שמור, ובשמות כתוב זכור, ועוד כמה דברים שהם בעצם שינויים, גם בכיבוד אביהם ראינו קצת שינויים, אבל בעיקרון זה בעצם איזשהו כאילו מעמד שני, מין תזכורת חזרה כדי לומר, אתם הייתם שם, אני מבקש ממך שלא תשכחו, את מה שעיניכם ראו, מכיוון שאלה החוקים שדרכם אתם תחיו. אז זה בעצם הדגשה ראשונה, בפרק ה' היא בעצם מסתיימת, עיסוק במעמד הר סיני, שהוא בעצם הבסיס לברית, אותו חוק שהוא מכונן את הברית לדורות. זאת נקודה אחת. נקודה השנייה בפרשה, אחרי שמסיימים את החוקים ואת המשפטים, אנחנו מגיעים לפרשת והאהבתה של שמע ישראל, בפרק ו' בעליית שישי, פסוק ד' שמע ישראל, השם אלוקים, השם אחד, ואהבתה וכו'. בהקשר הזה, למדנו את זה קצת בחבורת תפילה, אנחנו יודעים שהאחד, יש שם דלת גדולה יותר, דלת רבתי, ומזה חזל לומדים שצריכים להאריך בדלת. אומרת הגמרא מסכת ברכות, תניה, סומכוס אומר, כל המאריך באחד, מאריכין לו ימיו ושנותיו. מי שמאריך באחד בדלת, מאריכין לו ימיו ושנותיו. גם אמרנו שדלת זה ייצור, ולכן עברית, קשה מאוד להאריך בדבר שהוא ייצור, כי העניין של זה שהוא נעצר, ד, אי אפשר להאריך, ד, 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 ד. אז מה, אז מה עושים? אז יש באמת פוסקים שאומרים שכדאי לומר את, 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 את הדלת בלי דגש, שזה כמו באנגלית, TH כזה, דלת רפויה, ואז אפשר כן למשוך אותה, להאריך בה. מה הקשר בין, בין הערכה באחד לבין אריכות ימים? אומר הרב בעולה טריה, דבר נפלא, קשור מאוד 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 לחיים בכלל, וכמובן גם לתקופה שלנו. אומר הרב, אריכות החיים, זה בעולה טריה א', עמוד ר' מ' ד', אריכות החיים נאה למי שיש לו בחייו מטרה נשגבה. אריכות ימים היא ברכה למי שיש לו מטרה בחיים. שכל שירבה ערך האמצעים המתאימים ומגיעים אותו למטרתו, כן יגדל ערך, ערך השלמת המטרה. זאת אומרת, מי שיש לו מטרה, אז ככל שיש לו יותר אמצעים להשיג את המטרה, הוא, הוא שמח בזה, כי יש לו עכשיו עוד אפשרות איך להשיג. אז אם יש יעד בחיים, אז אריכות ימים זה דבר שהוא ברכה גדולה. מה שאין כן, מי שאין לו מטרה כוללת, וכל רגעי חייו הם בודדים, שכשהם עוברים וחולפים, אין הבדל בין רב למעט באורך או קוצר. זאת אומרת, אם יש מטרה, אז יש ברכה באריכות ימים. להאריך באחד זה אומר שכל המציאות כולה, בארבע רוחות השמיים, הכל הכל קשור לשורש. אחד בכלל, אנחנו זוכרים שבעצם על פי, על פי ההלכה, אז בחטא אנחנו אומרים שהשם הוא מלך על כל הרקיעים ועל הארץ, זה חטא, זאת אומרת שבעה רקיעים והארץ, ודלד על כל רוחות השמיים, הכוונה כל הרוחב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אחד לגמרי בכל המציאות כולה. מי שיש לו מטרה כזאת לחיים, זה ברכה שיש לו אריכות ימים, כי אז יש לו עוד זמן להשיג את, ה, את האחדות הזאת. והנה, האריכות באחד היא משרשת בנפש, שמתוך שהשם יתברך הוא אחד, שולט בעולמו בייחודו. וכל מה שברא הוא לתכלית נשגבה. גם אנו צריכים ללכת בדרכיו, לשום כל חיינו לעומת רוממות מטרת התכלית. זאת אומרת, כשם שהשם אחד, גם אני צריך לשים את מטרת החיים שלי למול אותה אחדות, שיהיה לי באמת, זאת אומרת, יעד אחד מרכזי בחיים, שאליו אני חותר. על כן, פרי האריכות הזאת הוא שמאריכין לו ימיו ושנותיו, למען יוכל להרבות פעלים למטרת קדושת, קדושת התכלית, ולהגדיל את תפארתה, עם ריבוי האמצעים המתאימים. זאת אומרת, אדם שמבין שהשם אחד, הוא גם מבין שיש לי מטרה בחיים, שהיא מטרה אחדותית, ואז אם יהיה לי עוד ימים, אני אוכל יותר להוסיף להגשמת המטרה הזאת. אז זה בעצם נקודה ראשונה בשמע ישראל. נקודה שנייה, בפסוק הבא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. אומרים חז"ל במסכת ברכות, מה זה בכל לבבך? בשני יצריך, יצרתו ויצרה, הכוונה בכל כוחות החיים. ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. ובכל מאודיך, חז"ל אומרים, בכל ממונך. שואלת הגמרא, אתם עושים צחוק? אם אדם כבר נדרש למסור את הנפש, קל בכל הממון, בכל לבבך, אני מבין. בכל נפשך, זה חידוש, עד כדי מסירות החיים. ובכל מאודיך, אפילו מסירות ממון, מה אפילו בזה? אם כבר מוסרים את החיים כל בחור, מוסרים את, את הכסף. אומרת הגמרא, חידוש שכדאי להכיר, אומרת הגמרא, יש אנשים שממונם חייב עליהם יותר מאשר חייהם, ולכן, כתוב גם בכל מאודיך, יש כאלה שיש לה, הממון חשוב להם יותר, יש כאלה שה, החיים חשובים להם יותר, לכן כתוב בכל מאודיך. אני אעשה למצוא את זה. סליחה, כן, או, יפה. אז, ושוב, זה באמת נשמע מוזר מאוד, למי הממון יותר חשוב מאשר החיים עצמם? אז אומר הרב, ישנם בעניין הזה, יש עיקרון מאוד חשוב, נקרא, זה בעין היה, בברכות פרק, פרק ת', זה בברכות ב', בהוצאה הישנה, בעמוד 328, באופן פשוט, זה, סליחה, זה בפרק תשיעי, בפסקה קוף פי ב', פסקה קוף פי ב', שם הרב מסביר את החידוש כביכול של מי ממונו חייב יותר מאשר גופו. אז אומר את הקלומי הרב, נקרא את הקטע הקריטי.
הרב למרתה בת ביתה.
או, אבל פה, בסדר, זה אנשים, אני לא חושב שהיא דוגמה למשהו, נכון? אז כתוב ככה. אני אנסה לראות את המשפט. וזה לא כאן. שנייה אחת. לא, זה לא כאן. שנייה. טוב, צריך, אני לא מוצא את זה כרגע, אני לא אעכב אתכם, רק אני, כלומר את זה בעל פה, שיש בעצם שתי דרכים לשמוח, לראות את החיים, את הערך של החיים. אפשרות אחת, זה עצם החיים. יש אדם שאוהב את עצם החיים, גם את זה מוסרים לקדוש ברוך הוא. אפשרות שנייה זה לראות את החיים לפי האפשרויות לפעול בהם. והכסף הוא כלי לפעול בחיים. אז אדם שאוהב את נפשו יותר מאשר את כספו, זה לא רק באמת באופן פשוט, אלא הוא רואה את ערך החיים עוד לפני המעשים שהוא עשה, עוד לפני הפעולות שהוא עושה. גם את ה, את ה, את ה, את ה, את ה, את החיים עצמם צריכים למסור לקדוש ברוך הוא. אדם שני שאוהב את ממונו יותר מאשר גופו, אומר, העולם, החיים, הם בעצם אמצעי כדי להשיג מטרה מסוימת. הם איזשהו כלי, בסיס, כדי שעליו נוכל לפעול. זה נקרא שואב את ממונו יותר מאשר גופו. זאת אומרת, העניין של החיים הוא לא מתמצא בעצם החיים, אלא באפשרות לפעול בחיים. גם את זה צריכים להקדיש לקדוש ברוך הוא. אז אדם כזה שואב את ממונו, זה לא אדם קטן. גם כתוב דרך אגב שאדם צדיק, צדיקים, ממונה חייב עליהם יותר מגופם. אתם זוכרות על מי זה נאמר? על מי דורשים חדש שאדם צדיק ממונו חייב עליו יותר מגופו? באיזה סיפור זה נאמר? בתורה? בספר בראשית?
הרב ויעקב עם הפחים.
טוב מאוד, יפה מאוד, נכון. נכון, שהוא חוזר על פחים קטנים, רש"י שם אומר שאדם צדיק, צדיקים, ממונם חביב עליהם, יותר מגופם. זה לא באופן פשוט, כן, חייה שהם אנשים קטנים רכושניים, אלא שהיכולת לפעול בעולם היא יותר חשובה בעיניהם מאשר עצם החיים. הם באים לתכלית מסוימת, לאיזשהו תפקיד מסוים. לכן, זה נקרא בכל מאודיך. זאת אומרת, בכל כוח שיש לך, אתה צריך להופיע את אהבת השם. אז לכן אנחנו צריכים לשים לב היטב, שלא רק את עצם החיים להקדיש לקדוש ברוך הוא, אלא גם את פרטי החיים, את הפרקטיקה של החיים. זה בכל מאודיך.
כן, הרב,
כאילו מבין האפשרויות, מבין האפשרויות, אז זה לא כאילו שאחד יותר טוב, זה פשוט שני דרכי תפיסה של המציאות, כאילו בחיים.
בדיוק, נכון. זה שתי אפשרויות לראות את החיים שהן הולכות ביחד. זאת אומרת, צריכים לאהוב את החיים מצד שני דברים. גם מצד עצם החיים, עצמותם של החיים, הזכות לחיות, וגם מצד האפשרות לפעול בחיים. זה בכל מאודיך. אז בכל לבבך, זה בכל כוחות הנפש שיש לך. בכל נפשך זה להבין שהערך של החיים הוא אהבת השם, ובכל מאודיך שגם פרטי החיים, התפקיד שלהם להופיע את אהבת השם. נכון. אז זה בעצם פרט שמה, יש גם בהמשך, אני לא אתעכב על כל פסוק, והמשך הפרשה, כבר די לקראת הסוף, עזרות רבות מאוד שקשורות לעבודה זרה, לקשר עם הגויים, לעניין של הגויים, ואחר כך גם לאיסור או לסכנה הגדולה בקשר עם הגויים בנפילה בעבודה זרה. ובזה בעצם הפרשה מסתיימת בציווי לנטוץ את המזבחות, לשבר את המצבות, לגדע את האשרים, לשרוף באש את כל הפסילים, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. בך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. עזרות חמורות מאוד שקשורות לעבודה זרה. מדוע? מכיוון שהכניסה לארץ ישראל היא מסכנת מאוד בהקשר הזה את עם ישראל בשכחת השם. דווקא בגלל שאנחנו חיים בעולם של טבע, בעולם של טבעיות החיים שצריכים להשקיע ולהשתדל, יש נטייה מאוד חזקה לחפש קיצורי דרך בעבודה זרה. זה פתרונות קלים. אפשר להגיע לשפע רוחני, אפשר להגיע לחוויות גדולות רוחניות, גם בלי לעבוד על נקיות וטהרה. אפשר להיות בתוך התאוות, אפשר להיות בתוך הרפש של היצרים בעולם הזה, יחד עם זה אפשר לחוות, זאת אומרת, חוויות רוחניות גדולות, ומזה משה רבנו מזהיר מאוד את עם ישראל, אל תיפלו לבור הזה. אל תגיעו למקום שבו אתם נופלים לעבודה זרה דווקא מתוך הכניסה לארץ. אז בזה בעצם הפרשה מסתיימת. הייתי רוצה להשאיר כמה דקות להפטרה. ובשביל זה אנחנו נביא גם עוד מדרש קטן. שנייה אחת. יש מדרש באיכה רבה, מדרש שאותו אי אפשר ללמוד בתשעה באב, כי הוא חלק של נחמה. בוודאי, 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 בינתיים יהיה לי זמן לדפדף, בכבוד.
שוב על העניין של איך כל החלקים בפרשה קשורים אחד לשני, למה הם פרשה אחת?
כן, כן. אז פה ודאי שזה קשור מאוד, כי זה בעצם נאום שאותו משה אומר. זה קל מאוד לראות את זה, כי זה ממש...
יש גם באמצע את הרי מקלט.
שוב?
אמרתי שיש גם באמצע, בעליית שלישי, את הרי מקלט.
נכון, נכון. נכון, כל זה בעצם זה הכנה לקראת הכניסה לארץ. הכנה מצד, כמובן, נאמנות להשם, הכנה מצד, נקרא לזה מוסרי, של בניית מערכת שראויה לעם השם, וגם בעצם החתימה קשורה לזה, לעמידה בסטנדרטים שיהיו באמת הולמים את היותכם עם השם. זאת אומרת, כל העניין הזה הוא, בגלל שאני עוזב אתכם, ישנה סכנה של איזושהי ירידת מתח. מגיע יהושע, כבר אין קרבת אלוקים כזאת כמו אצל משה רבנו, ואפשר להגיע בטעות לאיזה קריסה מוסרית. אז משה רבנו, כל הנאום הזה בעצם אומר להם, למרות שאני לא נכנס, א', ראיתי, את כל הארץ ראיתי. אני קשור לזה, אני איתכם כאילו. זה קצת דומה, להבדיל כמובן, ילדה קומונרית, ילדה קומונרית, עברה שנה בסניף, והודיעו לה שהיא לא תוכל להמשיך שנה שנייה, מכל מיני סיבות. והיא פוחדת שכאילו החניכים פשוט יהיו מופקרים. ואז היא אומרת להם, תשמעו, אני ראיתי, אני רואה אתכם, אני באמת אמנם לא אהיה איתכם בתוך התהליך, אבל אני רואה אתכם. זה איזשהו נוכחות כזאת שאומרת, יש המשכיות כאילו. גם בתקופה של יהושע, יש המשכיות להנהגה של משה, והנקודה הזאת של ההמשכיות הזאת, היא בעצם יוצרת מצב שבו עם ישראל יכול גם לא לקרוס, הוא לא חייב לקרוס. לכן כל השאר העזרות שמזהיר אותה משה רבנו, זה בגלל הדבר הזה. ישנה סכנה גדולה שעם ישראל לא יצליח להגיע לשמור על הדרגה של הנהגת משה, ולכן כל העזרות האלה, גם ביחס לעבודה זרה, וגם ביחס להתנהגות מוסרית שקשורה בנקודה הזאת. אני מנסה למצוא את
הדבר הזה זה לא כל הספר?
מה זאת אומרת?
כל ספר דברים זה... בגלל שמשה עוזר לעם ישראל, אז הוא מחזק את כל הצד של האמונה ושל המוסר.
נכון. כאילו... נכון, נכון.
זה הרבה יותר קשה לי לראות את החלוקה לפרשות בתוך ספר דברים, כי כאילו זה מין מרגיש רצף אחד כזה.
זה ממש נכון. באמת זה רצף אחד. זאת אומרת, המקום הזה של היכולת לראות את כל הספר רצף אחד, זה ודאי דבר נכון. פה זה באמת, זה נאום אחד באמת. נאום אחד עם זאת אומרת, פרקים מסוים פה, אנחנו, הנקודה כאן זה כאילו לשמור על מסגרת. גם כשיש איזשהו הרגשה שהסתלקות של הנהגת משה, אנחנו שומעים על הנוכחות הזאת, כן, השייכות הזאת, גם כאשר משה רבנו בצורה סופית מוחלט שהוא לא הולך להיכנס לארץ. זה שוב קצת דומה להבדיל לנניח מחנך כיתה שבשלב מסוים הוא אומר להם סופית, אני לא ממשיך איתכם. ועכשיו אני רוצה שאתם את מה שאנחנו עברנו ביחד אנחנו באמת נצליח לשמור גם כאשר אני לא נמצא. אז זה, זה, זה לא כמו כל שאר הפרשות, אלא פה מדובר על, כאילו, הודעה רשמית, אני לא עובר את הירדן הזה. התחננתי, ניסיתי, התפללתי, ואז בכל אמר לי, רב לך, זה נגמר. הסיפור הזה הסתיים. בסדר?
כן.
אז ההפטרה, היא בעצם מתחילה את השבע נחמות של עם ישראל, וזאת נחמה ראשונה, שבת נחמו כמובן. בואו נראה אם נמצא את המדרש בפנים, לא אז אני אקריא לכם את זה מתוך דף, שנייה אחת. נראה בסוף פרשה א', בואו נראה. זה ממש קשור למוצאי תשעה באב. כן. מה זה בדיוק הנחמה. אז אומר המדרש, ממש בסוף סוף סוף פרשה א' של איכה רבה, אומר המדרש ככה, את מוצא שבדבר שחטאו ישראל, בו לקו ובו מתנחמים. יש קשר יחס בין החטא לבין העונש, לבין הנחמה. חטאו בראש, ולקו בראש ומתנחמים בראש. חטאו בראש, דכתיב, ניתנה ראש, נשובה, מצרימה. לקו בראש, דכתיב כל ראש לחולי. מתנחמים בראש, דכתיב, ויעבור מלכה מפניהם, והשם בראשם, וגם יש מה המשך, כן, חטו באוזן, לקו באוזן, מתנחמים באוזן, וגם בעין, אותו דבר, גם באף, בפה, בכל, בכל העניינים. בלשון, בלב, נגיע לעניין שאני רוצה להגיע אליו. והסיום, ממש כתוב ככה, חטו באש, דכתיב הבנים, מלקטים עצים ואבות מבארים את האש על עבודה זרה, ולקו באש, דכתיב ממרום שלח אש, זה בערך, מתנחמים באש, דכתיב, ואני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב, חטאו ביש, דכתיב, היש השם, השם בקרבנו, ולקו ביש, דכתיב, אם יש מכאוב כמכאובי, מתנחמים ביש, דכתיב להנחיל אהבה יש, ואוצרותיהם המלא. ועכשיו העניין, חטאו בכפליים, דכתיב חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפליים, דכתיב, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ומתנחמים בכפליים, דכתיב, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. אני מבין מה זה חטאו בראש, בעין, באוזן, בלשון, בלב, כל זה הבנתי. אפילו חטאו באש, אני יכול להבין, גם ביש אני יכול להבין. מה זה הכפליים הזה? מה החידוש של כפליים? הרי אנחנו אומרים בהפטרה, נחמו נחמו. אז כתוב, מה זה נקרא כפליים? בכתיב, חטא חטאה ירושלים, זה חטא חטאה פעמיים, ולקו בכפליים בכתיב, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, מתנחמים בכפליים בכתיב, נחמו נחמי עמי, יאמר אלוקיכם. מה פשר זה שהם חטאו, מה אכפת לי שכתוב נחמו נחמו? או מה זה בכלל כפליים? אתגר מחשבתי רגע, אם אפשר לחזור לספר בראשית. איפה אתם זוכות עוד את השורש כפל?
מערת המכפלה.
טוב מאוד, מערת המכפלה. ולמה שם זה נקרא ככה, מכפלה?
או שתי קומות, או זוגות, לא?
למה זה נקרא מערת המכפלה? למה?
אמרתי או שתי קומות, או שזה היה כאילו של זוגות.
נכון. או שיש שם זוגות, או שתי קומות, או מה עוד? חזר לגבר
ממנו?
טוב מאוד. זה החיבור שבין שמיים וארץ, זה פתח גן עדן. אז מה זה חטאו בכפליים ומתנחמים בכפליים? זאת אומרת, החטא היה בעצם בהפרדה בין שמיים וארץ. וגם התיקון והנחמה הם נחמה בכפליים הכוונה, נחמה שמחברת בין העולם הבא, או בין עולם הרוח, לבין העולם הפשוט, הממשי. לכן, דווקא ישעיהו, הוא באמת הנביא שאומר, נחמות כפולות. הכל זה בנחמות כפולות. מדוע? כי הוא זה, הוא חי הרי בתקופה קשה מאוד לעם ישראל. תקופה איומה. שוב?
סליחה, מה זה אומר שהוא אומר נבואות, נחמות כפולות?
או, אז אני אומר שהוא חי בתקופה מאוד קשה לישראל. וזה שהוא נביא נחמה כפולה, זה לא רק עוד פעם, עוד מאותו דבר. נחמה כפולה זה אומר נחמה שמחברת בין העולם הרוחני לעולם הגשמי. זאת אומרת, לא רק שתהיה באמת נחמה באופן, נקרא לזה, שמימי, רוחני, ערכי, אלא הנחמה תגיע עד המקום הכי פשוט, הכי גשמי. לכן, חטאו בכפליים, חטאו בהפרדה הזאת, ולקו בכפליים, וגם הנחמה היא נחמה בכפליים, הכוונה, הנחמה מצליחה להיות כפולה, להיות גם בשמיים וגם בארץ. אולי אפשר לומר את זה גם יותר מזה. נחמה בכפליים זה אומר שאני לא רק מקבל מענה ותשובה ותיקון למה שלקיתי, אלא אני רואה גם את המכה ממש כחלק מהישוע. גם זה נקרא כפליים. שאני לא רק מקבל תשובה ופיצוי על מה שאני ספגתי, אלא אני רואה שגם התהליך של הגלות ושל החורבן הוא חלק מהגאולה. זה נקרא כפליים. לכן, נחמו נחמו, או שבת נחמו, כמו שאנחנו רואים לזה, היא שבת מאוד חשובה. היא שבת שאנחנו רואים בה בעצם את הפירות של האבלות, את הפירות של החורבן באופן מסוים. אנחנו רואים שזה לא היה, אנחנו לא רק חוזרים לאותו מקום שבו היינו, אנחנו באמת מרוויחים כאילו מהתהליך הזה. זה בא מתוך החיבור הזה שבין עולם עליון ועולם תחתון. אז גם התהליך הוא חלק מתוך הדבר. גם מה שאני עובר, האמצעים הם חלק מתוך הדבר. זה קשור לפירוש של הרב, על מה זה אדם שמעריך באחד, מעריכים לו ימיו ושנותיו. שאדם כזה שרואה את אחדות השם, אז הוא רואה שכל התהליכים שעוברים עליו, בכל המישורים, המישור של העולם, המישור של הרוח, הכל קשור לאחדות אחת. אז זה נקרא נחמה וכפליים. יהיה רצון שנזכה לנחמה כפולה ומכופלת בעזרת השם, בכלל ובפרט, בבריאות שלמה, בעזרת השם מכל הבחינות, ובישועה גדולה וגמורה. יישר כוח, ורק אני רק מזכיר שמחר יש לנו, אתם ממש עכשיו בוגרות למאדרין, אז מחר השם יש אלון בוגרות, שתהיה שבת שלום ומבורכת, בעזרת השם, וניפגש באלול, אנחנו עובדים בצורה, ממש במלוא המרץ, על אלול בוגרות, אנחנו ממש בונים עליכם, בוגרות זה אתם, מה שנקרא. אז אנחנו ממש מסתערים על זה, וממש בונים באופן פשוט, על לימוד באלול, אולי בקפסולות, באופן כזה או אחר, אבל לימוד חי, חי וקיים, אז נא להתגעגע עד אז.
תודה רבה,
שבת שלום. הכיוון הוא בעצם בשמחה, שבת שלום מבורך, אנחנו הולכים בעצם על י"ב באלול, זה הולך להיפתח, יש לכם מכאן ואילך, ממש חודש ויומיים להשתולל, ואנחנו נפגשים בחזרה בי"ב באלול, בעזרת השם. שבת שלום ומבורך, שבת שלום.
שבת שלום,
בשמחה.